אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן. שלום ביגז, חזרתי.
שלום.
אני חזרתי מחול שוב, והביגז באמת שמחה לראות אותי. ואנחנו קודם, לפני שנדבר על זה, אנחנו נשמע את הפודקאסט החדש שלי ושל דור, שנקרא היסטוריה אינטלקטואלית גסה, ומה שאמר בסוף הסרט, ביגלס.
לא, אומרים, ועכשיו הסרט הוא בסיומו הפתעה.
בסיומו הפתעה, שזה בעצם שיחה עם מיכל צורן, הלו היא ביגלס, על הפוד, וכו.
טוב.
תנו.
היי, אתם מאזינים להיסטוריה אינטלקטואלית גסה. אז לפני כמה חודשים פנה אליי אחד מהמאזינים של הפודקאסט שלי ושל מיכל, דור, והוא בגדול הציע לי משהו חסר אחריות לגמרי. הוא אמר לי, תשמע אחי, אני אף על הפודקאסט שלכם, זה עושה לי מלא מלא השראה, ואני אשמח לעשות איתך פוד, יש משהו שאתה רוצה לעשות עליו פודקאסט? ואמרתי לו, האמת שאני מת לעשות פודקאסט על מלחמת 30 השנה, והוא אמר לי, אחי, אין לי פאקינג מושג מה זה מלחמת 30 השנה, ואז אמרתי לו, כל טוב אחי, גם לי אין כל כך, ולמדתי על זה רק לפני כמה חודשים, אבל מאז אני באובססיה על זה. ואז במקום להגיד לי, תשמע, בוא נעשה על כאילו משהו יותר קול, הוא פשוט אמר לי, בוא נעשה את זה. ואתם יודעים עכשיו לשמוע פודקאסט חדש שנקרא היסטוריה אינטלקטואלית גסה, שהוא הניסיון שלי, למרות שאני לא היסטוריון, אבל למרות שיש לי הרבה עניין בהיסטוריה, ואני לא היסטוריון בשום צורה, לנסות להגיע לעשות את ההיסטוריה של האינטרנט, שזה מה שאני קצת כן מבין בו וכן כותב עליו, ואנחנו מתחילים בעצם מימי הביניים, כן? ושזה נושא שאני באמת, באמת ממש unqualified לעסוק בו, אבל כנאמר באובססיה עליו, ההשראה לפודקאסט הזה הוא פודקאסט מדהים שנקרא Hell on Earth, של בית הפקת אודיו שנקרא Chapo Trap House, שהשפיע עליי מאוד, והסיבה שאני רציתי ורוצה ועשיתי עכשיו עם דור פודקאסט על מלחמת 30 השנה, זה כי מלחמת 30 השנה היא בעצם אירוע שמסמל את סוף ימי הביניים, והוא ההתחלה של העולם כפי שאנחנו מבינים אותו היום, והרקע לדבר הזה הוא דומה מאוד למציאות שאנחנו חיים היום, כי כמו שאנחנו חיים היום אחרי או בסיוע של מהפכת האינטרנט, מלחמת 30 השנה קורית בעצם בשיא מהפכת הדפוס, או באחרי מהפכת הדפוס, ולכן הפודקאסט הזה במשך 7 פרקים הולך לנסות לגעת גם בהמצאת הדפוס, בעולם לפני הדפוס, שהוא היה עולם באמת של אנשים בורים, שנוצלו בצורה מזעזעת על ידי הצילים והכנסייה, ואנחנו הולכים להתקדם דרך הרפורמציה והפרוטסטנטיות, וההתפשטות של בעצם התנאי אפשרות של הקפיטליזם ברחבי העולם, ואנחנו אפילו הולכים להצליח להגיע לדברים כמו המצאת הסובייקט, המצאת הכסף, משבר הבורסה הראשון וכל מיני דברים כאלה, אבל בעיקר אנחנו הולכים לעסוק במשהו שאני אוהב לכנות, למה יובל נוח הררי טועה לאללה, שזה הנושא שהפרק, שתי הפרקים האחרונים שלנו עוסקים בו, שהוא פעם ראשונה מהו מרקסיזם ומהי היסטוריה מרקסיסטית, שזה מה שאני מרגיש שאני קצת מנסה לעשות, אני לא יודע אם אני טוב בזה, אבל זה האנרגיה שאני בא איתה, או רוצה מנסה לבוא איתה, לאירוע הזה, ובעיקר זה שאני אני נורא לא אוהב את יובל נוח הררי ואת הווייב שלו, אני חושב שזה לא רק עניין של קנאה, כן? אני גם יודע שזה כאילו מין זה מרשים, שבן אדם מצליח לקחת את הקורס היסטוריה שלו ולהפוך את זה לדבר, אבל גם כי אני מרגיש שיש סיבה שהוא מצליח, והסיבה שהוא מצליח זה כי הוא בדיוק לא עושה היסטוריה מרקסיסטית, הוא עושה היסטוריה שיושבת פיקס, 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 פיקס עם מה שמרק צוקרברג וגוגל רוצים, ולכן הם גם באמת מביאים אותו לדבר, ולכן יש משהו נורא לא אמין בזה שיובל נוח הררי היום מנסה להזהיר אותנו בפני הסכנות של ה-AI, ואני חושב שבשביל להבין איפה, לאן העולם הטכנולוגי הולך, ובכלל בשביל, לשם הדיון להבין מה הסכנות של ה-AI, צריך לחזור ממש אחורה, אבל ממש אחורה, להתחלה. וההתחלה של האינטרנט היא לא ב-80s, והיא לא ב-90s, והיא לא ב-70s, והיא אפילו לא במאה הקודמת. סורי, כן.
אני חושב שהיה הכי...
כן, זה היה שבום טוב.
אני חושב שהכי טוב היה...
זה מה שדור מביא, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב. זה היה רגע טוב בשבילך להיכנס.
מה שהיה הכי טוב, אם היית עושה, היינו צריכים ללכת ממש אחורה. ממש אחורה. קאט, נגמר.
היינו צריכים ללכת ממש אחורה, אבל ממש, ממש, ממש אחורה.
אוקיי, אז הפורמט הוא כזה. עומר בן יעקב הוא הדובר, לי קוראים דור קומט, ואני עורך את הפודקאסט הזה. אין לי מושג על מה הבן אדם מדבר, אבל אני ממש נהנה להקשיב לו. אוקיי, אז מהלך האירועים מהצד שלי זה שהקלטנו 6 פרקים, והיה ממש כיף. ושלחנו את זה לכל מיני חברים. חברים שלי זרמו או לא הקשיבו. חברים של עומר אמרו, תשמע, הפרק הראשון לא... משהו שם לא יושב. אז מה שאומר הציע זה שבוא נעשה פרק אינטרו, שהוא בעצם פודקאסט שיסביר על מה הולך להיות הפודקאסט, ואני מרגיש שבמהלך הפרקים, כזה הכל הלך חלק, הקלטנו על הוואן, וכל מה שקרה שם, פשוט מיד נערך, וכזה, מה שקרה שם, זה מה שקרה שם. ועכשיו, בשביל לעשות הפאקינג אינטרו הזה, עשינו איזה, לא יודע, 7 טייקים, שלא נדבר על המונולוג שאני כרגע עושה, הקלטתי אותו איזה 20 פעם, בשביל שאני ארגיש נעים, וכאילו לא מובך עם הפודקאסט שמסביר על הפודקאסט שאני עושה, כאילו, חלס. פשוט תאזינו לפרק הראשון, תתמסרו לפורמט, הוא קצת מבולגן, אבל בעיניי יש בו הרבה חן. אז, אינטרואים זה דבר קצר, מסתבר בסצנת הפודקאסטים, לכן אני אשאל את עומר, שאלה אחרונה, מה אתה חושב שיובל נוח הררי היה חושב על מלחמת 30 השנה, שבשביל זה התכנסנו פה, נכון?
אז זו שאלה מאוד מעניינת, אני חושב שברמה מסוימת זה אירוע שלא חודר את ה, את ה, את ה, בכלל את, ה, את הסוג היסטוריה שיובל נוח הררי עושה, זאת אומרת, בגלל שהוא נע בין התרבותי, לבין התרבותי הפסיכולוגי, לבין הביולוגי, זאת אומרת, בגלל שאו שזה או הגנים שלנו, או כאילו מין יצירה ממש מרשימה שבני אדם עושים, ואיזו קפיצה אינטלקטואלית, והוא לא עוסק ביחסי כוח ובהיסטוריה מטריאלית בשום צורה, זה אירוע שהיה בעיניו נופל בין הכיסאות, בין המצאת הדפוס להמצאת המדע. זאת אומרת, הוא אומר, היה, המציאו את הדפוס ב-1450, ואז היה איזה 150 שנה של בלגן, כאוס, ואז לאט לאט המצאנו את המדע, כן? כי השקר הכי בסיסי שיש אצל יובל נוח הררי, הוא שקר הקדמה, הוא שקר ה-progress of history, זה שאנחנו מתקדמים כל הזמן קדימה, וההיסטוריה היא בעצם מהלך, זאת אומרת, אם אתה מסתכל בגדול, זה מהלך ליניארי, שבו הכל משתפר, הכל נהיה יותר טוב, ויש מובן שזה כמובן קצת נכון, אנחנו זאת אומרת באמת הרבה יותר בריאים היום, חיים יותר זמן וכדומה, אבל יש מובנים אחרים שאנחנו, שההיסטוריה לא מתקדמת באופן באמת כזה, ואנחנו הרבה חוזרים אחורה, לדוגמה יש עכשיו קצת וייב של הפשיזם חוזר, זה נגיד קצת מרגיש שזה קורה עכשיו, ומלחמת 30 השנה הוא בדיוק אירוע שיובל נוח הררי לא יודע להסביר, ולכן לא ניתן ללמוד מההיסטוריה דרך יובל נוח הררי, אין שם לקח, יש שם אולי סיפורים מצחיקים שדוד שלך יכול לספר לך בסדר פסח, וזה באמת דוגמאות נורא יפות, יש שם המון דוגמאות נורא יפות, אבל במה סיפורים מהממים, אבל זה ביוק העניין, אין שם תובנות שהם לא איך באמת לפרש את ההיסטוריה, ולא איך לשנות אותה, ואני חושב שזה הנקודה, והפרשנות היותר מרקסיסטית, היותר מטריאלית, של מלחמת 30 השנה, באה ואומרת, וזה הפרק הראשון והשני שלנו עוסקים, זה דומה למה שקורה היום בקטע פסיכי.
אז עד כאן פרק האינטרו של היסטוריה אינטלקטואלית גסה, תודה רבה לעומר בן יעקב וללהקת בסיסטיות על המוזיקה המקורית. יובל, יש סיכוי שאתה מקשיב? אתה שומע את עצמך, יש כאילו זה כרטיס קול קצת זול, אז
okay.
יש כאילו זה latency קליל.
אוקיי, okay. כן,
אתה,
יכול
אתה
להיות.
אתה מקבל אותו?
יכול להיות, אני לא okay. מספיק בקי באקספיריינס הטוב.
נוח לך?
שאלה טובה. אני כן אפתח את המכנסיים, זה לא מדי.
היי, אתם על היסטוריה אינטלקטואלית גסה. לי קוראים דור קומט, ואני עורך את הפודקאסט הזה, עומר בן יעקב הוא הדובר. אני לא כזה סגור על מה הוא מדבר, אבל אני ממש נהנה להקשיב לו.
אני הדפקתי לאחרונה על אירוע היסטורי, ממש מסוג האירועים ההיסטוריים שבחיים, בחיים לא היה לי שום עניין בהם, משהו כאילו מימי הביניים, תקופה של שיימו מוות, שבעצם בסוף האירוע הזה, שלא היה לי שום עניין בו, גיליתי את בעצם התחלה של העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, כן? וזה אירוע, מלחמת 30 השנה, זה אירוע שהוא לא המלחמה הזאת שמשחקי הכס מבוסס עליו, זה משהו באנגליה, זה גם לא מלחמה שהייתה 30 שנה, תכלס זה לקח בערך 100-150 שנה, אבל בסופה כל העולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, בעצם נוצר. הכנסייה נגמרת, יש מדינות. נגמר הפאודוליזם, מתחיל הקפיטליזם. והכי מעניין, בעצם נוצר הבן אדם המודרני, נוצר הסובייקט המערבי עם כל המועקות וכל החרדות.
מאז שפגשתי אותך, דיברת איתי על זה, הזכרת את מלחמת 30 השנה איזה 10 פעמים, עדיין לא קלטתי כאילו מה העניין, אבל אני ממש שם לב שזה מאוד מאוד מרגש אותך, ואני אשמח להבין
כן,
כאילו למה.
תראה, אני בעיקרון רציתי לעשות פודקאסט על ההיסטוריה של האינטרנט, כן? וכל הזמן, ורציתי כאילו מין ללכת אחורה עוד, להבין את ההתחלה. ובכלל מין נתקעתי המון שנים עכשיו, בעצם במין היסטוריה די מודרנית, 100, 150, 200 שנה.
ואני חושב שכולנו בעצם די אנכרוניסטים, אנחנו כאילו מין מניחים שההיסטוריה בעצם תמיד התקדמה באיזה אופן מסוים, ושהעולם כן היה דומה לעולם שלנו, אבל זה באמת לא נכון, וכאילו הבנתי שלפני העולם המודרני, בימי הביניים, בעצם היה עולם שהוא שונה באופן מהותי, ורק היכולת להתגבר עליו, בעצם יצר את האדם המערבי, שהוא ההתחלה של האינטרנט, במובן מסוים. כאילו, אולי לא הסברתי את זה טוב, אבל בעצם כאילו מין, היה שלב שכולנו היינו קופים אנלפבטים, שכאילו באמת חיו תחת איזשהו הציל, ולא היה לנו שום שליטה על החיים שלנו, באמת, בשום רמה, כאילו אפס שליטה, גם בכלל לא חשבת שכאילו מין, אתה יכול לעשות משהו עם הגורל שלך, ושבכלל יש משמעות לזמן או גורל, כאילו בימי הביניים, התפיסה של הזמן היא מעגלית, אנשים בכלל לא מצפים שיקרה משהו, או שמשהו ישתנה במהלך החיים שלהם. ואם משהו יקרה, לא היה שום ציפייה שהוא יהיה טוב, בשום רמה. כן? ובכלל אין עצמי, ואין ציבור, ואין קהל, ואין מדינה, ואין קהילה. כאילו יש איזה מין מערכת תפוקה, באמת תפוקה של כמרים שמשקרים לאנשים, אצילים שמזדיינים בתוך עצמם, וגונבים כסף מאותו אנשים מסכנים, שנותנים כסף גם לכנסייה. ולתוך כל הדבר הזה, פתאום מופיע בעצם הדפוס, ואז 50 שנה אחרי זה, בן אדם מדהים בשם לותר, ומתחיל מהפכה. מהפכה שבסופה יש מגפה, בין לבין יש מלא פייק ניוז, והיא בגדול הדבר שהכי מזכיר את ההווה שלנו ever, ובגלל זה אני כל כך מתרגש ממלחמת 30 השנה. דרך אגב, אני רק אגיד, אני לא חושב שאני כאילו באמת qualified לעשות פודקאסט על מלחמת 30 השנה, כי אני, לא רק שאני לא היסטוריון, אני בטוח לא היסטוריון של ימי הביניים, אבל אני כן באובססיה על האירוע הזה כבר איזה חצי שנה.
זה מרגיש לי קצת שמה שהיה פה עכשיו זה סוג של טריילר, כאילו, אם מאזין מהצד, נראה לי שהוא קיבל רק כזה מין...
גל של פייק ניוז שוטף את העולם.
פיצוץ ענקי של מידע.
תונות המקורים לא רלוונטיים יותר.
תגידים מתחילים לגדול, ובעיקר לצאת משליטה.
הייתה מועקה נוראית, ואז פתאום מגפה. נשמע מוכר?
ולא צללנו כאילו נכון. לאיזה נקודה, אז, וגם בין הנקודה שאתה אומר עד להמצא את האינטרנט, נכון, עבר כאילו איזה פרק זמן.
איזה 500 שנה, כן, זאת אומרת, מה שאני ואתה מכנים ההיסטוריה, זאת אומרת, כאילו, כן, כל modern history קורה אז.
אוקיי, אז אולי כדאי כאילו שנבחר, שנבחר איפה כאילו, אוקיי, אז עשינו את הטריילר, הכל בגדול, לאן אנחנו צוללים, כאילו עכשיו אני מכניס מעבר מוזיקלי ו...
אז דבר ראשון, אני כן חושב שצריך להגיד שנייה מי אני, וכאילו מה הקוליפיקיישן שלי, אז דבר ראשון, אני עומר, בן יעקב, אני עיתונאי בהארץ, מתעסק בפייק ניוז, וחקרתי גם, אני גם קצת חוקר אינטרנט, וזה מה שהוביל אותי לאירוע הזה. במובן הזה, אני לא היסטוריון, אבל כן יש לי הרבה עניין בהיסטוריה של אינטרנט, וכן יש לי קצת ניסיון בתחקירים, ופרסמתי קצת מחקרים. אתה לא אוהב את האינטרו שלי.
לא,
אני מרגיש שצריך בכל זאת איזה מין, לתת לי איזה, אתה יודע, איזה קצת יותר דמות. ואני רוצה שנייה, רק to set up את המלחמה הזאת, כי כאילו מין, אנחנו הולכים להגיד 30 שנה מלא פעמים, ואנחנו לא, בעצם שום שלב לא הסברתנו מה המלחמה. אז מה היא מלחמת 30 השנה? מלחמת 30 השנה היא בעצם מלחמה בין רצף של נסיכויות וממלכות ואימפריות. ושתי אימפריות שבעצם יורד להם, איך אתם אומרים, עובר להם הקלח, יש ביטוי כזה בעברית?
כן, עבר להם הקלח.
עבר להם הקלח.
טעות לשונית, כאן דור מעתיד שעורך, זה עבד עליהם הקלח.
ולמקם אותנו בהיסטוריה של כאילו מין ברמת הדיזני, זה המעבר משלטון דתי לשלטון מלוכני, כן? והמעבר הזה הוא מעבר די אלים, כי בהתחלה הכנסייה היא פשוט שולטת בהכל, ויש כנסייה קתולית, והאפיפיור הוא מלך. הוא מלך מלא זמן, כן? הוא סוג של מלך אלוהים כזה, כן? זה בכלל עניין, הוא מלך אלוהים, זה סוג של משהו זה. אבל עם השנים, הכוח של המלכים גדל, אבל המבנה שהמלכים חיים בו, הוא לא בדיוק מדינות, כן? זאת אומרת, אנחנו חושבים שזה מדינות, כן? ונוח למען את זה, המלך של אנגליה, סבבה. זה אי, קל, סבבה. אבל הנושא של מי הוא מלך, נגיד, ספרד, או מלך צרפת, היא שאלה מאוד, איך אנחנו אוהבים להגיד היום, זה ספקטרום, אחי, זה נזיל. זה כאילו, הזהות של המדינה הייתה נזילה, אז כי לא היה מושג של מדינה. מושג המדינה רק יומצא בסוף, בגדול, יקרה באופן משמעותי, בדיוק בסוף של מלחמת 30 השנה, בשלום וסטפליה, שבו בעצם אנחנו עוברים משלטון שכאילו אפשר לתפוס אותו בהרבה מובנים גם כשלטון רוחני, שלטון מופשט שמנותק מטריטוריות, לשלטון של בתי מלוכה שמייצגים מדינות, שמייצגים גופים
כאילו political bodies, כאילו מייצגים איזה קבוצה של עם. אז על מה אנחנו מדברים? כן, זה מעניין, מעניין, מעניין שנייה לדבר על הגופים שהיו מעורבים במלחמה הזאת. אז מצד אחד יש את האימפריה הרומית, כן, זה בעצם לא קשור לרומא יותר, זה פשוט אימפריה שהיא בגרמניה ברובה, במזרח אירופה ומרכז אירופה, והיא אימפריה קתולית, אימפריה פוליטית של אנשים שבגדול רוצים שכולם ידברו גרמנית, או מדברים גרסאות שונות של גרמנית, אבל בעצם יש שם גם עוד הרבה 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 טריטוריות, גם הונגריה וצ'כיה, והרבה מהעולם, בתוך האימפריה הזאת, ונשלטת על ידי משפחה שנקראת משפחת הבסבורג, שאולי אנשים שמעו עליה, בית המלוכה הבסבורג הוא בית מלוכה שהתחיל בשוויץ, והצליח to fuck its way to the top של כל אירופה, בזה שהם חיתנו את הילדים שלהם פעם ראשונה עם אנשים שהם לא המשפחה שלהם, ואז אך ורק עם בני משפחה שלהם. אז קודם כזה יצרו מלא בריתות, ואז הזדהנו בתוך כולם. והם בעצם היו כוח פוליטי שהיה בעצם סוג של אימפריה, ששלטה במלא מקומות. לדוגמה, אחד מהטריטוריות שניסה לשלוט בה, זה אזור שנקרא בוהמיה, כן? זה בתוך צ'כיה היום, זה פראג בחלק מבוהמיה, חלק נראה לי גם מרומניה. ושם היה מין, איזה מין נסיכות שהייתה עצמאית, כן? אז זה דוגמה לאיך יש כל מיני סוגים של כוחות בעולם הזה, כן? מצד אחד יש אימפריה, היא חזקה, יש מצד שני איזה נסיכות, והיא כאילו מין תחת שליטתה, אבל היא גם לא תחת שליטתה. והאימפריה הזאת היא אימפריה פוליטית, כן? אבל היא אימפריה פוליטית שיש לה צד דתי, היא מחוברת גם לכנסייה הקתולית, גם לאפיפיור. אבל גם האפיפיור הוא כבר לא חזק, אוקיי? האפיפיור לא חזק, אני מאבד אותך, אני רואה שזה כבר... ההיסטוריה נראית, כן, כן, כן.
רגע, תדליק את המסגן.
אני אתחיל...
פה, הנה, למעלה אדום. תקשיב, העניין הוא שכאילו...
כן, שזה על הזין שלך.
לא...
הנקודה היא שכאילו מין, אני כן חוצה פשוט to set up את המציאות הפוליטית, כי אני כן חושב, או את המציאות כאילו של המלחמה, כי זה כן משמעותי, אז כאילו מין, לא יודע, בווריה, היית בגרמניה, אחי, היית במינכן, שאתה דביר הדוחה שלהם, נכון, זה החלק הכי דוחה של גרמניה, אוקיי, אז הנה הסיבה, זה באמת חלק שאת, לא באמת, זה חלק...
אתה מתקשר לקתולים.
כי הם קתולים, זה החלק היחיד בגרמניה, שנשאר קתולי, גם לא במקרה היטלר בא מאוסטריה ומכל האזור הזה, כן? גרמניה היא פרוטסטנטית היום, כן? וזה ביוק העניין, זה אנחנו...
רגע, מה הקשר להיטלר?
היטלר הוא הרי מאוסטריה, כן? ואוסטריה היא מדינה קתולית, למרות שכל גרמניה היא מדינה פרוטסטנטית, ובאופן כללי, פרוטסטנטיות, אנחנו נשמע בהמשך הפודקאסט הזה, אני מקווה, אם אנחנו נגיע לאירוע המדובר, גרמניה הפרוטסטנטיות יתפוס שם חזק, ולמה זה מעניין? כי רוב גרמניה נשלטת על ידי אימפריית ההאבסבורג, שהיא קתולית, כי היא קשורה לכנסייה הקתולית, שהיא כוח פוליטי, כוח כאילו מאוד משמעותי בעולם, כוח בירידה, כן? וההאבסבורגים והבתי מלוכה הם כוח בעלייה, אבל זה הקשר להיטלר, כן? כי בעצם האימפריה הרומית הזאת, האימפריה הפוליטית של האבסבורג, היא הרייך הראשון, אחי. היטלר זה הרייך השלישי, זה הרייך הראשון. כאילו, באמת, זאת אומרת, לפחות בסיפור של היטלר, כן? אז בגרמניה, שהיא לימים תהיה מדינה פרוטסטנטית, יש שולטת אימפריה שהיא קתולית, ושולטת על, קשורה לכל מערכת הכוח של אירופה, שהיא גם קתולית, רק שהאימפריה הזאת גם ממש מייצגת את הכנסייה הקתולית. למה זה חשוב? כי בשאר אירופה, הכנסייה הקתולית היא מצד אחד הכנסייה שאנחנו כולם הולכים אליה, מצד שני היא גם במתח עם המלך. דוגמה, מלך ספרד לא רוצה, לא, לא, לא בעניין של כאילו לקבל פקודות מהאפיפיור. מלך אנגליה לא בעניין של זה, נכון? יש את הסיפור על מלך אנגליה שרוצה להתגרש, לא נותנים לו להתגרש, סיפור מפורסם, הנרי, בלה בלה בלה. אז כל התהליכים האלה הם בדיוק זה, יש מלכים והם דתיים, אבל הם לא אוהבים את הכנסייה. ויש מצד שני אימפריה שכן אוהבת את הכנסייה, ואפילו אף חולבת אותה, ומין מנסה לייצג אותה. ויש כל מיני מתחים ברמה הזאת. זה מה שהיה לי חשוב להגיד. אז אני רוצה שנייה לחבר אותנו לעולם הפרמודרני. אני חושב שקצת כאילו מין, יש משהו מעניין שנייה בלדבר על איך נראה העולם לפני, זאת אומרת, העולם שבו לותר, הדפוס ומלחמת ה-30 השנה התממשו בהם, כן? מלחמת 30 השנה הוא אירוע שנגמר באירוע אחר שנקרא שלום וסטפליה. שלום וסטפליה הוא אירוע משמעותי מבחינה היסטורית, כי זה הרגע שנוצרה אירופה. זאת אומרת, יש מדינות, בגדול רוב המדינות האירופאיות שאתה מכיר, נוצרות אז, וזה נורא משמעותי, כי עד אותו רגע היה מין שיט שואו של נסיכויות, ממלכות, היה את מה שנקרא הרייך הראשון, שזה ה-Holy Roman Empire, שזה איזה מין... סוג של מיני אימפריה שפועלת על הגבול שהיא בתוך גרמניה, היא איכשהו קרובה לאפיפיור. בכלל, אתה תהיה מופתע לדעת שעד אותו רגע אין קשר בין שלטונות לבין שליטה גיאוגרפית, כן? האימפריה הגרמנית, הרייך הראשון, הוא לא דבר שבכלל יש לו רצף טריטוריאלי, זה פשוט רצף של נסיכויות, או מין איזה ארגון פוליטי שקשור לאיזה אמפרור, לאיזה קיסר, שקשור לאפיפיור. העולם לא דומה לעולם שלנו, ובשלום וספליה הוא בעצם מין, לפחות שלא, מי שלומד היסטוריה, זה כזה מין, ובבגרות, זה הרגע שבו העולם מודרני נוצר. אני חושב שנורא מעניין לחזור אחורה, ולהבין איך העולם לפני זה נוצר, כי בעצם כולנו חיים בסרט שההיסטוריה מתקדמת. אנחנו חושבים שפעם אנשים היו מפגרים, ואז המצאנו מין כסף ומדינות, ודברים נהיו בסדר, וכאילו מין, יש איזה תהליך ארוך של, מין לגלות את ההווה. כאילו לקחנו מין מיליון שנה, לקחנו 2023 שנה להגיע עד הרגע הזה, וכאילו זה היה איזה תהליך הגיוני שהוביל אותנו לפה. אבל זה לא נכון. היה מלא לופים ומלא פלטות, וכאילו מלא הרס של, מבנים אחרים והגיונות אחרים, ואני חושב שנורא קשה לחדור לזה, כאילו מין, בסופו של דבר אנחנו לא מבינים איך נראה עולם בלי מדינות. כאילו באמת. שאתה לא מדמיין איך נראה עולם שבו יש לא רק מלך, כן, שזה איזה מין דימוי שדיזני החדיר בנו, אלא גם כאילו מין, איזה מין נסיכות מוזרה של איזה מין דוד, שבאמת אבא ואמא שלו בני דודים, כן, הוא לא יודע לעשות כלום, ברמה של, זאת אומרת, הוא לא יודע לעשות כלום. הוא יודע לרחוב על סוס, ואם יש מזל, הוא יודע לכתוב ולקרוא, אבל זה ממש לא ברור שזה מה שהוא יודע לעשות. המודל העסקי שלו זה ליפול עליך, זה מה שהוא עושה, הוא נופל עליך, אתה לא יודע כלום, יש לך 10 ילדים, במקור היה לך 15, כן? והפרה שלך מתה הבוקר. זה העולם, זה דבר מדהים. עכשיו, הוא בא אליך, והוא נופל אליך, והוא גם נופל אליך בשפה שאתה לא מדבר, כי בכלל אין קשר בין השלטון לבין הקיום המקומי. עכשיו, יכול להיות שמחר בבוקר, מישהו אחר שאבא ואמא שלו יודעים מופיע, והוא הבא לבית החדש שלך. עכשיו, אתה לא יודע את זה, אף אחד לא צריך לספר לך את זה. עכשיו, הוא גם מספר לך שאתה כבר מהיום מחליף דעת גם, כי פשוט הוא, מי נקרא לזה, הוא פרוטסטנטי, כן? זאת אומרת, זה העולם שבו אנחנו חיים בו. כאילו, קצת לא דייקתי את זה, כי תחס, הם הולכים להמציא את הפרוטסטנטיות, אבל לשם הדיון, הוא יכול לבוא עכשיו, האציל הזה יכול לבוא...
מה, זה היה הערת הגב הזאת?
לא, לא, זאת אומרת, זה לא דוגמה טובה שהוא ימיר לך את הדעת, כי זה קורה רק אחר כך, כי בשלב הזה יש רק דעת אחת, יש רק
כנסייה. כמה זה שונה, אבל ממה שקורה היום?
זה אי אפשר בכלל להאמין, כאילו...
כאילו לא נופלים עלינו? קצת?
זו שאלה נורא יפה. נופלים עלינו, אבל נופלים עלינו בדרך הרבה הרבה יותר מתוחכמת. א' כל, נופלים עלינו, כן? יש לנו איזו תפיסה של אני, אתה, קהילה, מדינה. בעולם של לפני הדפוס, אין מושג כזה של, קבוצה, קבוצת ייחוס. אין לך קבוצות ייחוס. זה דבר די מטורף שצריך להבין. זאת אומרת, אתה מכיר את מי שחי בכפר שלך, אתה אולי מכיר את האנשים שנלחמת איתם, אם יש לך את החוסר מזל שהציל שלך עכשיו שלח אותך ללחם במקום אחר, אבל בגדול אין לך שום תפיסה של זהות, אין לך שום לויאליות, כאילו, יש עולם שבו גם אין לך שם משפחה, זאת אומרת, אתה
כמו לותר?
ללותר זה היה שם משפחה שלו, קוראו לו מרטין, דווקא היה לו שם משפחה, ולותר היה ממעמד יותר גבוה, לותר הוא בעצם חלק מהאנשים שמנסים לעשות משהו עם עצמם בעולם. עכשיו, אתה לא יכול לעשות כלום בעולם, זה בדיוק העניין. יש כאילו מין את השכבה הזאת של אבא ואמא בני דודים, אצילים, מין נסיכויות, שבאמת, צריך להבין, הם באמת לא עשו כלום, כן? As opposed to השכבה התחתונה של, 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 של העמך העיקרים, שבאמת כאילו מין, התפקיד שלהם היה לחיות ולמות, ולא היה להם שום כאילו, שום שיחה עם מי שהיה נופל עליהם, כן? ובכלל שום קשר אליו, כן? ובאמצע של הדבר הזה היה את הכמורה, או היה אנשים שנכנסו לדת, והמקום של הדת בעולם הזה הוא דבר די מדהים, כי בעצם אם אין מדינה, ומי שנופל אליך הוא סתם בעצם מין מישהו שנותן לך פרוטקשן, כן? אז בעצם התפקיד של הכנסייה הוא תפקיד נורא מעניין, זה איזשהו משהו בין מערכת חינוך, משרד הפנים ומס הכנסה. זאת אומרת, הכנסייה היא בעצם ההסדרה של העולם הרגשי שלך, העולם הרוחני שלך, וגם בהרבה מובנים העולם הכלכלי שלך, כי בעצם שני אנשים שאתה נותן להם כסף זה האציל שאתה חי אצלו, והכומר שממנו אתה קונה שטרות מכילה. אתה מבקש ממנו סליחה, ובכלל אתה מעורב בכל מיני, זאת אומרת, הזהות היחידה שיש לך היא הכנסייה הקרובה לביתך, והכנסייה הזאת היא קתולית. והכנסייה הקתולית בשלב הזה קיימת כבר די הרבה זמן, זאת אומרת, היא בעצם שולטת באירופה ובעולם איזה מין קרוב לאלפייה כבר, אנחנו 1,000 שנים ככה לתוך האירוע הזה. אנחנו 500 שנה לתוך מסעות הצלב, שזה אירוע מאוד מעניין כשלעצמו. ואני חושב שמה שמעניין בהקשר של הכנסייה באותו רגע, זה שהכנסייה היא מין הקולבויניק הרגשי של העולם, כאילו מין, תחשוב על זה שכאילו מין, בעולם שבו אתה לא שולט בגורלך, כל הזמן קוראים דברים רעים, יש בעצם איזשהו צורך לכאילו לנהל את העולם בשביל שלא כולם יתאבדו או יהרגו את האציל. והכנסייה נכנסת לתוך המרחב הזה, והכנסייה בשלב הזה היא בגדול הארגון הכי נצלני שניתן לעלות על הדעת. כאילו, היא פשוט, זה מין מאפיה של סחיטה רגשית, זה כאילו גאסלייטינג מאפיה. כאילו, ממציאים, פשוט ממציאים שיט מעט בתנך, אומרים, תשמע, זה נורא רע אם חשבת אתמול על לקחת ריבית, כן? אסור לקחת ריבית, אבל אם חשבת על לקחת ריבית, פינטזת על זה, אז אתה צריך ממש להתבייש. אבל הכל טוב, אחי, הקומר פה יסגור לך את הפינה, אתה רק צריך להגיע, להסתובב 5 פעמים סביב הכנסייה, לתת לו 10 שקל, והכל טוב. והיכולת של כמרים ושל המערכת הכנסייתית, כן, להמציא עוד תפקידים, להמציא עוד בעיות שהם פותרים, היא משוגעת. וזה מגיע לשלב, אני לא צוחק, שכאילו חלק מהכמרים, השכבה הכי נמוכה של הכמורה, לא יודעת בעצמה כרוך טוב, מסתובבת עם מה ש... הוא אמור להיות עותק של התנך, או הברית החדשה, והם פשוט מעמידים פנים שהם מקריאים קטעים ממנו לעיקרים, וממציאים דברים, כאילו מרחים את דמיין בן אדם מחזיק קלף הפוך, כן, ואומר, תקשיבו, כתוב פה שאם אתם לא מוצצים לי את הזין ברגע זה, אתם כולכם הולכים לגיהנום, וכאילו מין בעולם שבו אין תקשורת המונים, אתה לא יודע לקרוא, אתה אשכרה חושב שזה מה שכתוב בתנך, ואתה פשוט יורד על הברכיים ומוצץ לכומר את הזין.
כאילו אני מרגיש שאם מישהו היה בא מהצד, לצורך העניין, אם מיכל הייתה פה, כן. היא בטח הייתה אומרת שכאילו לא מבינים. כאילו, על מה דיברנו? אני לא זוכר, אמרת לי יותר מדי דברים. כן, היינו כן. כאילו מאוד מאוד מבולגנים. אז אולי סיכום קטן.
אין בעיה.
כנסייה, שולטים, זרגים,
סבבה.
עניינים, מה עוד היה?
אנחנו בעצם עכשיו חיים בעולם שבו אין זהות, אין קרוא וכתוב, אין ציבור במובן הקלאסי, אין אישיות במובן שאנחנו תופסים את זה. אין לאנשים עולם פנימי, אין פסיכולוגיה, אין כסף, אין קפיטליזם. מי ששולט בעולם זה חבורת דגנרטים, שאבא ואמא יש להם בבני דודים. אם יש להם מזל, הם אולי יתארגנו לכדי בית מלוכה. זה צד אחד. ומצד שני, מערכת סוטה וחולה של כמורה אינטרסנטית ומניפולטיבית, שמנצלת את הבורות של העם, לחלוב אותם רגשית ובשביל כס, רגשית וכלכלית. ולתוך הקלחת הזאת נכנס אדם בשם גוטנברג, שבעצם יוצר את מכונת הדפוס, שכל כך הרבה נכתב ונאמר על זה, שזה מביך אותי להגיד את זה בכל רם בכלל, אבל מה שיותר מעניין זה ש...
תן קצת name dropping למי שלא היה בשיעור...
אז למי שלא היה בשיעור.
מבוא לתקשור.
בעצם, יש, שוב, אתם מדמינים את אירופה, כן? אתם חושבים כאילו יש מקום בשם גרמניה. אין מקום בשם גרמניה, אוקיי? יש נסיכויות שבהם מדברים משהו שנשמע כמו גרמנית, סבבה? ובתוך הזה, זה אחד שמנדריק אחד בשם גוטנברג, בעצם רוצה לייעל את עסק הדיו והביזנס שלו, ויוצר את הדפוס, והדפוס הוא היכולת להדפיס את אותו טקסט הרבה פעמים. והדבר הזה, הוא לפחות שמספרים לך בבגרות, אומרים, זה יצר את העולם המודרני. למה זה יצר את העולם המודרני? כי זה אפשר לזה שכל אחד ילמד לקרוא ולכתוב, וכאילו מין יצר חילון ושם את האדם במרכז, לא היית תלוי בקומר. עכשיו, זה נכון, והאירוע המחולל שתמיד מספרים הוא שמרטין לותר הדפיס תנך. הספר הראשון אי פעם שהוא הדפס היה תנך. ואז היית יכול שיהיה לך תנך בבית, ואז כאילו זהו, נהיינו מודרניים. זה בולשיט. הספר הראשון של גוטנברג, התנך המתורגם הזה, פשוט נכשל. אף אחד לא מצליח לעשות מהדבר הזה ביזנס. מה שכן נורא מצליח, זה מגזינים, פנזינים ופייק ניוז. כן? זאת אומרת, זה מה שמדהים. יוצרים את הדפוס, מתחיל בעצם פיצוץ של מידע. כן? נשמע מוכר, אחי? כן, נשמע מוכר, טכנולוגיה חדשה שיוצרת פיצוץ של מידע, כן. אז, עכשיו, אותו דבר, זה בדיוק הבולשיט של הקדמה, זאת אומרת, מספרים לנו שיש דפוס, פתאום על פניו כולם יודעים לקרוא, על פניו יש מלא ספרים, וכולנו נהיים משכילים, נכון? זה עזר לנו להיות משכילים. לא, ההפך קרה, כמו עם האינטרנט. היה פיצוץ ענקי של ספרים, ואז מלא דגנרטים התחילו לפרסם שטויות, כן? יש ממש סוגה חדשה של ספרים שנוצרת, שנקראת Wonder Books, שזה בעצם בולשיט אפוקליפטי, כל מיני נבואות זעם וזה, וזה נהיה ממש פופולרי, כי אנשים מסתבר לא רוצים לקרוא את האמת, רוצים לקרוא שיט דרמטי ומזויף, כאילו אתה רוצה נטפליקס אחי, אתה לא רוצה ניו יורק טיימס, כן? וזה מה שקורה, זאת אומרת, אתה רוצה יוטיוב וטיק טוק, אתה לא רוצה להיכנס לארכיון שפילברג ולראות עדויות מהשואה, נכון? אז אותו דבר, והדפוס בעצם יוצר פיצוץ ענקי של, 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 של מידע וידע שלא בהכרח מדויקים, כן? זה העניין, זה מה שקורה באותו רגע עם הדפוס.
מדהים, דוגמאות כאלה, זה כאילו ממש מוריד לקרקע, ממש, okay. זה השיט, כאילו, תביא את זה יותר. אז בעצם כאילו, מה, פורנו עיתונות,
לגמרי.
של כאילו, איך, לגמרי. יש לך דוגמאות?
כן, אז א' כל, יש, זה נורא מעניין אם חושבים על התקופה הזאת, בוא ניקח שנייה בעצם צד, נחפור שנייה בתוך הנושא הזה של הדפוס, כי הדפוס הוא דבר די מדהים, כאילו מין, זה שפתאום יש יכולת להפיץ את אותו רעיון בכמה עותקים, לדוגמה. מה שאנחנו היום קוראים לו ממים, כן? זאת אומרת, אז אתה יכול לראות שם את תולדות הממים, ואתה יכול לראות שם את התולדות, בעצם החוויה המשותפת, זה שאני ואתה יכולים לדבר על אותו טקסט, באותו אופן. אז כל הדברים האלה מתחילים שם, ומה שמדהים לראות, זה איך זה הולך יד ביד עם בולשיט ופייק ניוז. לדוגמה, אחד מהסוגות הכי פופולריות, היו ספרי, איך זה נקרא, אלכימיה, אומרים את זה בעברית, אלכמי, כל מיני ספרים על איך הופכים זבל לכסף. כן? זאת אומרת, נשמע מאוד דומה לכל מיני self-help books כאלה, כן? זאת אומרת, הקשר בין ידע לבולשיט הוא עמוק, עמוק מאוד, כאילו, והגישה לידע תמיד כרוכה גם בגישה לבולשיט, כאילו, אין עולם שבו אתה מקבל מידע מדויק על הוואן, ההפך, זאת אומרת, בורות תמיד היא ישר לעוד ידע, ומה שמדהים בפייס הזה באירופה, זה שכאילו יש כזה חוסר אלימה, בין זה שיש חבורת כמרים, שליטרלי עומדים ואומרים, כאילו, if you suck my cock, I will give you forgiveness for Jesus for 15 years, והוא אומר, 15 years? הוא אומר, כן, כל מציצה שווה 15 שנה בגיהנום, והוא אומר, בואו, אחלה דיל, כן? לבין זה שהכוחות, החילון, עושים בדיוק אותו דבר, הם גם מוציאים ספרים, שבעצם מין או נותנים נבואות זעם, זה הוונדר בוקס האלה, או מסבירים לך מין איך הופכים את הקקי של הפרה לזהב, או, וזה גם נהיה טרנד מאוד גדול, ספרים על העולם החדש, כן?
בא לי שתרחיב על הידע, בולה. זה בולשיט, כי זה נראה לי, זה המהות שלשמוע התכנסנו, נראה לי, כאילו.
זאת אומרת, במובן הזה, זה מה שמדהים באותו רגע זה שכאילו מין הפיצוץ של, שהדפוס מאפשר, הוא גם מאפשר בעצם את ההתפשטות של הטמטום האנושי, כן? זאת אומרת, זה תמיד הולך יד ביד, כאילו, כשאנחנו מקבלים כלי חדש להפצת ידע, תמיד יש מי שגם מנצל אותו לטמטום. זאת אומרת, זה אפילו לטמטום, כאילו, הפייק הולך יד ביד עם הידע תמיד. במובן מסוים אפשר להבין את לחשוב על התהליך של גילוי האמת, כי בעצם מין איזה מלחמה בבורות. אבל תמיד אתה קשור, זאת אומרת, זה אי אפשר להאמין, נגיד, תכן דוגמה מצחיקה. היה באותו תקופה כמות הספרים שבעצם ניסו לתרגם אטלסים ומפות של העולם החדש, לכדי מין ספרי, כאילו, כך תיסע לעולם החדש ותמצא את אלדורדו ויהיה לך את כל הכסף בעולם, זה אי אפשר להאמין. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עשרות, על גבי עשרות ספרים, שהמין המדריך להתאשר מהר. כל מה שאתה צריך זה להתארגן על ספינה, לחצות את האטלנטי, וברגע שאתה שם זה ממש קל. זאת אומרת, יש פשוט מלא ילידים שיתנו לך זהב. ואם לא, אז הכל טוב, יש פה ספר שילמד אותך איך להפוך את השתן של הפרות שלך לכדי, כאילו זהב, או ספר אחר שמסביר לך איך לקרוא את הכותבים, את הכוכבים נכון, בשביל שסוף העולם יגיע, אתה תדע להיות נוח, ולהתארגן מראש באופן שתשרוד את העולם. זאת אומרת, במובן הזה זה מאוד מזכיר את מה שקורה באמריקה היום עם כל הפרפרס וכל ה... זאת אומרת, זה פשוט
קיו אנון. מה זה הדוגמה הזאת? כי אני לא מכיר.
אוקיי, אז פה, ממש פה, זה הייתי עושה את הקאט, ומחזיר את כל הקטע המאוד מצחיק וחכם שלי בעיניי, על הקריפטו, ואיך הקריפטו זה כמו השטרות בשטר מכילה של הכנסייה הקתולית. אתה צריך להוריד את הפייד אבל יותר מוקדם. למה? כי אתה, ברמה אסתטית, מבינים את זה. רק מזה שהפייד עולה עליי לכמה שניות, ושומעים את הערוץ הקודם. אין טעם זה יישאר עוד ערוץ עליי במקביל לזה, כאילו מין, אנשים לא מפגרים, הם מבינים שכאילו חתכנו.
אבל לא, אבל צריך להגיד שהמובן מאליו, לפעמים בשביל להרגיש חלק מתוך הפוד, שבתוך הפוד,
שבתוך הפוד, שהוא לא מגיע להיסטוריה שבה הוא עוסק על עצמו. אוקיי, עכשיו הולך לשים קאט.
לא, כבר שמתי. הנה היה. הרגע היה. אז מה קורה עכשיו?
באיזה רמה של הפודקאסט עכשיו אנחנו? אני רוצה לחזור לרמה של הפודקאסט שבו עכשיו, מהרגע הזו ואילך, יהיה קאט, בעוד שנייה יהיה קאט, והקאט הזה יחזר לקשר על NFTs וקריפטו ושטרות מכילה, והניסיון לייצר ערך מפאקינג כלום. כלכלה היא תמיד דבר שקשור בתפיסה הדתית והפסיכולוגית שלנו. כל הטרפת של הביטקוין והקריפטו וה-NFT, הוא בעיניי אחד מהדרכים הכי מעניינות לחשוב על מה שקרה אז. כי זה בעצם דוגמה קלאסית לזה מין פסיכוזה כלכלית. אז בוא נסביר שנייה מה זה NFT, כן? אני רוצה להסביר שנייה מה זה NFT. זה בעצם קובץ דיגיטלי, שעל פניו אפשר לאמת את המקוריות שלו, ולכן אפשר לסחור בו, כ-non-fungible token, אפשר לסחור בו כאילו הוא מטבע, כן? זה דרך מאוד יפה להגיד שזה פשוט כמו חפץ, כן? כמו שאתה קונה את המונליזה, ויש רק אחת, והיא שווה כי יש רק אחת, אז זה כך רק בגרסה דיגיטלית. וכמו שאתם אולי זוכרים, לפני שנה וחצי, בשיא הטירוף של, של הביטקוין וכל המטבעות הדיגיטליים, NFTs נהיו הסחורה החמה. זאת אומרת, פתאום התחיל כלכלה משוגעת בעצם מין תמונות או אמנות דיגיטליים. מהפרספקטיבה שלי זה נראה כאילו יש, כאילו בעצם נוצר בורסה לג'ייפגים או בורסה לממים, והשיא שלה זה, הוא כמובן המותג Bored Ape Yacht Club, Bored Ape Yacht Club, מועדון היאכטות של הקוף המשועמם, שבו ציורים מאוד מפגרים של קוף שנוצר, יצר AI, נמכרו בפשוט מיליוני דולרים לאנשים כמו M&M וג'י-זי, והדבר הזה נהיה כאילו עניין ענקי, כמובן הם היום לא שווים כל כך הרבה כסף, אבל זה דוגמה נורא יפה, כי זה מראה איך אנחנו מכניסים מלא ציפיות לתוך הכסף, ואיך גם כסף מבטא כמיות הרבה יותר עמוקות. כאילו בסופו של דבר, ה-NFTs היו הרצון שלנו לבוא ולהגיד, העולם הדיגיטלי הוא גם העולם האמיתי. כאילו, אנחנו יכולים לסחור בקבצים דיגיטליים, כאילו הם אומנות, וכאילו זה העולם האמיתי. אבל העולם הדיגיטלי הוא לא העולם האמיתי, ולכן זה לא עובד בדיוק ככה. כאילו, זה לא יכול לעבוד ככה. תשאל כל מוזיקאי שהמוזיקה שלו מופיעה בנאפסטר או באינטרנט, שזה לא עובד ככה. לא, אתה יכול להחזיק בזכויות יוצרים, ועדיין אנשים יגנבו לך את האומנות, כן? אז אני חושב שזה דרך מעניינת לחשוב על שוק ה-NFTs, וכשאתה מתחבר לזה לעולם של פעם, זה נהיה נורא מעניין, כי זה בעצם די זהה למודל של שטרות חוב. השטרות חוב בעצם היו קצת התשובה של הכנסייה הקתולית לבעיה הכלכלית של הפאודליזם. זאת אומרת, בעצם היה צריך לייצר עוד כסף. אז הם גילו מודל מאוד מעניין שאנחנו נקרא לו מסחר בקרוב, שבו אתה מוכר למישהו משהו, אבל הבעיה זה שאתה מוכר למישהו משהו, אתה צריך לייצר משהו גם. עכשיו, הכמורה לא טובה בלייצר דברים, הם טובים בלענוס ילדים קטנים ולשקר לאיכרים, ולכן נוצר הדבר המדהים שנקרא שטר חוב. והשטר חוב הוא חתיכת מפית, חרטבוני, שעליה מישהו כותב משהו שאתה לא יודע לקרוא, אבל קומר מספר לך שיש שם איזשהו סוג של נוסחה, שהיא כסף מול זמן בגיינום. אחד לאחד. זאת אומרת, ככל שהשטר יותר גדול, הזמן בגיינום של מחזיק השטר נמוך יותר, ואי אפשר להאמין לאיזה דרגות מסחר זה הגיע. זאת אומרת, אתה בא לקומר, אתה אומר לו, תשמע, הייתי אתמול עם 5 זונות, ורק 2 מהם היו גברים. אז הוא אומר, אוקיי, סבבה, זה ממש, יש פה 4 חטאים שונים, ויש איזה תחשיב שלם שבו מחשבים את הדבר הזה. ואנשים סוחרים וקונים, ומתחיל כלכלה משנית בזה. אנשים מתחילים לסחור בשטרות החוב שלהם הלאה, כן? ולותר רואה את כל הדבר הזה ופשוט יורד מהפסים, כי הוא ברמה פילוסופית ודתית אומר, שנייה, לא הבנתי בכלל איך דף נייר יכול להשפיע על ההחלטות של אלוהים, זאת אומרת, או שאתה טוב או שאתה רע, אבל אני אומר, בוא נניח את הדיון הזה בצד, ורק נחשוב על מה זה אומר. זה כלכלה, זה לא כלכלה, אבל זה חברה שצמאה לכלכלה, זה חברה שצמאה ליכולת לשנות את גורלה או לשלוט בגורלה, וזה בעיקר חברה שמנסה להבין מה עושים עם העודפות הרגשית, הפסיכולוגית, גם במובן מסוים הכלכלית ברמת החברה, וצריכים לפרוק את הדבר הזה, כן? ואם אין כלכלה, אין לך איך לפרוק את זה, והכנסייה נורא טובה בלנצל את זה. אבל בעיקרון זה אותו דבר. זה אנשים לוקחים איזה מין אובייקט שנהיה משמעותי, היום זה אובייקטים דיגיטליים, אז זה היה דפוס, דפים, וטוענים אותם במשמעות דתית, או במין איזה תקווה, כן? במובן הזה, גם אלכימיה היא מאוד מזכירה את הביטקוין, כן? זאת אומרת, אלכימיה היא לבוא ולהגיד, אני הולך לקחת חתיכת אבן הזאת ולהפוך אותה לזהב. זה נשמע מאוד כמו מישהו שבא ואומר לך, תשמע אחי, אני הולך למכור לך אובייקט דיגיטלי, ובעוד כמה שנים הוא יהיה שווה ים בכסף, אתה תגיד לו, אבל לא הבנתי, למה זה יהיה שווה כסף? ובאמת קצת קשה להסביר למה, נכון? זאת אומרת, באמת למה, נכון? זאת אומרת, כן, בגדול ההיסטוריה הוכיחה לנו שאנחנו לא יכולים לייצר ערך מכלום. אבל כל הדברים האלה הם דוגמה לניסיון לייצר ערך מכלום.
קודם כל, אני שם איבדתי, אני לא יודע אם, כן, אם, כן. אם סיימת את הנקודה על אמריקה, לא. או לא, הייתי בקרוב מחוזות
לא,
אחרים.
אמריקה, כן, זה לא.
אתה אמרת, העולם הולך וסוגר על האנשים, בעצם, גם היום, זה כל הווייב, נכון?
יחי המלך כאילו... המשיח, אחי. יחי המלך המשיח. כל המשיחיות באשר היא תמיד סימפטומטית. היא תמיד סימפטום למשהו אחר. אנשים לא סתם מאמינים ברמה חברתית שהם הולכים צועדים לקראת אירוע ענקי. זה או צימאון לאירוע ענקי, או פחד ענקי מהעתיד. עכשיו, אין המון פעמים בהיסטוריה שזה מתממש בצורה כל כך ברורה, אני חושב, כמו היום. כמו בזמן המלחמה הקרה, כן? זאת אומרת, גם שהעולם פוחד משואה גרעינית, וגם אז, כן? זאת אומרת, זה נורא חשוב להבין, זה אחד מהתקופות הכי אפלות בהיסטוריה, זאת אומרת, לא סתם the dark ages, כן? זאת אומרת, אנשים אז הרגישו שהעולם באמת הולך ונסגר עליהם, ואנחנו הולכים לקראת אבדון, במובן האמיתי, לכן השטורות מכילה האלה היו כך משמעותיות, כי אם כולם הולכים לגיהנום בעוד רבע שעה, אז זה נורא משמעותי אם אתה הולך להיות שם 1,000 שנה או 1,000,000 שנה, ואם בא בן אדם ואומר לך, תשמע, בתמורה ל-50 פרות, אני עכשיו יוריד לך 2,000 שנה מהגיהנום, וגם יכניס את הילדים שלך, כי וואלה אחי, אתה ספתח שלי היום ובא לי טוב לעשות לך הנחה, אז זה נשמע כמו דיל טוב, כן? והפיצוץ שהדפוס עושה, ובמובן הזה גם הדפוס אשם בזה, כן? כי הדפוס גם פתאום מערער המון כוח, הוא מערער את הכוח של הכנסייה, אבל הדפוס נותן דרור לדבר הזה, ויש משהו מדהים בזה שאנחנו חושבים שהדפוס יצר מדע על הוואן. הוא לא יצר מדע, הדפוס נוצר בכאילו 1550.
וואו, עצור הכל, טעות עובדתית. זה נוצר ב-1450. לא אומר, זה היה ממש קריטי שנתקן את זה. לי קצת פחות... זורם איתו.
והמדע מתחיל 200 שנה אחר כך, כן? יש שם איזה 150-200 שנה לפני הנאורות, אחרי המצאת הדפוס, התקופה שמכונה הברוק, סוף ימי הביניים, כן? שזה התקופה שאנחנו מתעניינים בה, ואנחנו מדברים עליה, שבעצם יש דפוס, אבל אין מדע. אתה מבין? אתה יכול להדפיס את הרעיונות שלך, אבל אף אחד לא יודע איך חושבים. ואין בכלל הסכמה על איך חושבים. אתה מבין? זה דבר ענק, כאילו, בעיניי. זה מה שכוח מצחיק, כאילו, אנחנו חושבים, אנחנו טוענים טכנולוגיה בתכונות. מישהו אומר, דפוס, זה רציונלי. זה טכנולוגיה רציונלית, היא מעודדת רציונליות. ואתה אומר, לא אחי, לא בהכרח. כל מי ששיחק עם ה-ChatGPT יודע שזה נכון. ה-ChatGPT יודע לנסח טענות שנראות הגיוניות. פשוט אין שום משמעות למילים שלהם. אם אתה שואל אותו על דברים שהם לא הגיוניים, נגיד, שאל אותו, תמנה את כל 100 ראשי ממשלה של מדינת ישראל, הוא ימנה את כל 100, זה שהיו כאילו 7, זה חסר כל משמעות, אתה מבין? זה בדיוק העניין, לא שבת, כמה היו? 12? לא זוכר, whatever. אז זה בדיוק העניין. עכשיו, הוא ייתן את הטענה הזאת, כן? זה יופיע כדבר הגיוני. וזה מה שמסוכן בתפיסה ההיסטורית שלנו, כי אנחנו לוקחים את הספרים שלנו, מסתכלים עליהם, ומסתכלים אחורה בזמן, ואומרים, כנראה זה תמיד היה ככה. לא, אחי, זה לא היה ככה. הספרים הראשונים היו בולשיט, או היו הזיות, ובעיקר היו הזיות דתיות. ולשם פאקינג מרטין לותר נכנס. כאילו, זה בדיוק הקלחת שהוא, לא, בעצם אני רוצה לעשות את זה ככה.
יש ספר, אין מדע, אוקיי, ויש גם מקום לכאילו, לא יודע, דברים טובים שקרו שם? כאילו, מין הופצו, לא יודע.
א' כל, אני חושב שקרו הרבה דברים מאוד טובים בעקבות הדבר הזה. א' כל, התפרק כל החברה החולה הזאת, שבו הקומר היה מרמה אותך, והציל לא היה עובד. זאת אומרת, זה הדבר הראשון. אבל ברמה יותר מיידית, זה מתחיל תהליך די מעניין, שבו חבורה של אנשים, בעיקר בהולנד, ובמערב גרמניה, וקצת בשוויץ, בעצם מתחילים להבין שיש ביזנס בדבר הזה. זאת אומרת, יש ביזנס בלייצר ספרים. הבעיה זה שזה מחייב שיהיה אנשים שיודעים לקרוא ולכתוב. ואז מתחיל בעולם המערבי, מערכת חינוך, פעם ראשונה. פעם ראשונה מישהו אומר, וואלה, בוא נלמד אנשים לקרוא, בצורה מרוכזת, מגיל צעיר. כי, למה? כי צריך שוק. שוק של קוראים, כן? אז במובן הזה מתחילים תהליכים סופר סופר חשובים. היכולת שלנו ללמוד לקרוא ולכתוב, גם אם זה בהתחלה קורה באופן מאוד קטן, בעצם בורא את האדם המודרני. הסיבה שלך יש עולם פנימי, זה כי קראת ספרים, או אתה יכול לנהל דיאלוג פנימי עם עצמך. עד אותו פאקינג רגע, עד שיש דפוס, השיחה הפנימית שלך היא שיחה חיצונית בינך לבין הכומר. אתה נכנס לתוך אתה, ואתה אומר לו, תקשיב, אתמול פינטזתי על גבר. ואז הוא אומר לך, פאק, פאק אחי, אכלת אותה. תקשיב מה תעשה. כל פעם שאתה חושב על גבר, תרביץ עצמך, ובוא עכשיו גם תן לי 200 שקל, בשביל שאני לא אספר לאף אחד שזה קרה, ועוד 500 שקל על זה שאני אסלח לך. ואז אתה עושה את זה, וזה עובד. אתה באמת מאמין שאתה לא חושב יותר על גברים. ואז כל מה שאתה חושב על גברים, זה כאילו מעורר בך איזה אינוחות, אבל אתה יכול איך לפתור את זה, כי העולם הפנימי שלך הוא חיצוני. הספר מכניס את העולם הפנימי שלך פנימה. פתאום אתה מנהל יומן. זה סוגה חדשה שנוצרת בעולם הזה. מסיבה אחרת, לא בגלל הדפוס, בגלל שאנשים יודעים לקרוא ולכתוב, אז פתאום יש משמעות לזה שאתה יכול לכתוב בעצמך. הסוגה של יומנים היא ממש דבר שמתפוצץ באותו שלב. היא כל כך מתפוצצת, זה גם סיפור מצחיק, ובכלל יש פיצוץ כל כך גדול של ספרים, שנוצר עכשיו ז'אנר חדש של ספרים, ספרים על ספרים אחרים, נגיד מילון, או, 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 או לקסיקון, או אנציקלופדיה, יש המון ספרים שנועדו לבעצם להיות גוגל, יש ספרים שנועדו למפות את כל הספרים בעולם. עכשיו, זה פרויקט נורא מטומטם באותו שלב, כי עד שהם מסיימים אותם, יצאו עוד 1,000 ספרים. עכשיו, בסדר. אנחנו היום מבינים שזה מפגר, אבל כאילו מין, זה נורא מזכיר את הניסיון של גוגל, כן? זאת אומרת, אתה רואה את כל הדברים האלה, ויש בזה משהו מדהים, אבל בעצם, שאלת אם קרה דבר טוב בעקבות הדפוס, כן, נוצר בכלל עולם, כפי שאנחנו מבינים אותו, נוצר מצב שבו אני ואתה יכולים לחשוב בשביל עצמנו, כן? ויש בזה משהו די מדהים, כי זה פתאום פותח את העולם. כי עד אותו שלב, צריך להבין כמה הפאודוליזם, צריך להבין כמה המציאות החברתית והכלכלית הזו הייתה תפוקה ועלובה. כאילו, זה פרה-קפיטליזם, כן? זה נקודה נורא חשובה. עולם פרה-קפיטליסטי, או הכלכלה הפאודלית, היא הדבר הכי מדכא בעולם. או כלכלה פאודלית זה פשוט הג'וק הכי גדול בעולם, ודבר שהוא כאילו מין אי אפשר להסביר איזה מחלות כאילו חברתיות ופסיכולוגיות נוצרות. דמיין עולם שבו אין לך טעם לחסוך. לא יודע אם זה...
כאילו אמרו לבית רומטי. רגע, כלכלה פאודלית, כשאני באתי איתך, רגע. אני חושב שהפרק צריך להיגמר, ואני אגיד לך ככה.
אנחנו בבול את השני, כן? בקוף 9.
אני אגיד לך ככה. מה שצריך להיות עכשיו זה קליפהנגר.
כן.
תן לי קליפהנגר חולה ושנסיים את הפרק.
אנחנו, אחד הדברים שאנחנו הכי משליחים אחורה, זה הלוגיקה הקפיטליסטית. הלוגיקה הקפיטליסטית אומרת, אנשים תמיד עובדים ומשתפרים וחוסכים ומתקדמים. זה לא נכון. הפאודליות יצר עולם שבו הכל תקוע. לדוגמה, אם אין בנקים, אין לך מה לחסוך כסף, נכון? וכל המודל של הפאודליזם בעצם היה מודל די שבור. כאילו המודל היה, אני נופל עליך, כן? עכשיו, שזה הולך טוב, האציל די טוב לו, יש לו ים בכסף, והאצילים האלה היו מפתחים לעצמם, זה אי אפשר להאמין, הם היו ממציאים צעצועים, ומין משחקים, ובונים לעצמם כל מיני תרבות פנאי, כי לא היה מה לעשות עם כסף, לא היה תפיסה של הון, לא היה לך מה להשקיע אותו, מה היית עושה עם הכסף? נורא אהבו לאגור זהב, זה מה שעשו, חשבו שבאמת יש ערך בזהב, אמרו, אם יהיה לי הרבה זהב, זה יהיה אחלה, ואז היה לך הרבה זהב, ומה היית עושה איתו? מה, משקיע אותו במה? אין כלכלה, אין לך מה לעשות איתו. עכשיו, זה when things go well, good. מה קורה שדברים הולכים חרה? אתה באמצע מלחמה. עכשיו אתה מפסיד את המלחמה. אתה צריך גייס עוד 200,000, whatever, X כסף, כן? אין לך מודל עסקי. הדבר הכי שיודע לעשות, זה ליפול על הבאמז, איך זה נקרא? הדבר הכי שיש לך לעשות, זה ליפול על העיקרים שחיים אצלך. אבל מה קורה עם המלחמה כבר 15 שנה? וכבר נפלת עליהם, והם כולם גם חיילים שלך? אז אין לך מה לעשות, אז אתה פשוט בא אליהם ועוד פעם ואומר, תקשיבו, אני באמת צריך את הכסף, ואומר לך, כן אחי, אבל אני מת, ולא גדל פה תפוח אדמה 15 שנה, ואין לך מה לעשות, אז אתה יודע מה אתה עושה באותו רגע? אתה פולש למדינה לידך, זה בדיוק העניין, הפאודליזם יש לו דחף קפיטליסטי שהוא לא יודע לנהל, כי הם לא יודעים מה לעשות, לא יודעים איפה לייצר עוד ערך, אז מתחילים לפשוט לכל העולם, או במילים אחרות, מתחילות מסעות הצלב. ובמשך 500 שנה, כן, בערך 500 שנה, האירופאים מנסים לכבוש את שאר העולם. והם מבינים שזה completely fucking useless, כן? זה לא מצליח להם, כן? הם מחזיקים בירושלים, ואז הם מאבדים את ירושלים, ואז יש טורקים ואין טורקים, זה בדיוק העניין. זה לא נותן להם כלום, כי זה לא פותר להם את הבעיה הכלכלית שלהם. וזה הרגע שהדפוס נוצר. בעצם באותו, ברגע שבו אירופה מבינה שהעולם הפיזי שהיא מכירה סגור בפניה, זאת אומרת, אין לה עוד לאן לגדול. היא יכולה להמשיך לריב עם הטורקים על ירושלים 1,000 פעם, אבל זה לא פותר להם שום בעיה מהותית. ומצד שני, אנחנו 50-60 שנה אחרי שקולומבוס מגיע לאמריקה, אז מצד שני, העולם היותר גדול נפתח, כן? ופתאום המתח הזה בין פתיחות, פוטנציאל, לבין זה שאין לך מערכת כלכלית להתמודד עם זה, נהיה נורא, נורא, נורא משמעותי. אנחנו בעצם מין מסיימים לקראת הצלילה למלחמה, בעצם בהתחלה של הולדת של הקפיטליזם.
אחי אדר, קליפהנגר מושלם. עד כאן היסטוריה אינטלקטואלית גסה. תודה רבה לעומר בן יעקב על הידע, ללהקת בסיסטיות על המוזיקה המקורית. לי קוראים דור קומט, אני הפקתי וערכתי את הפרק הזה, אנחנו נשתמע, ביי.
כל הזמן, אתה חושב שאנשים ממש עם היד על הדופק, חזרתי, נסעתי, אף אחד לא יודע מזה, לא צריך להגיד, נסעתי, הייתי, אנשים לא יודעים, תדבר לעיקר.
שאלה אחת, התגעגעת אליי?
די, אי אפשר כל פעם שאתה נוסע לחו"ל לעשות את זה. בואו נהיה ממוקדים ונדבר על מה שאנשים הרגע שמעו.
בסדר גמור.
הדבר הראשון, אומרים, עבד עליו הכלח. ולא עבר. כאילו אתה אומר לו, כן, ככה אומרים, כן, עבר עליו הכלח. לא יכולתי לשמוע את זה, אני באמת התהפכתי בקברי.
את מבינה כמה עוד טעויות כאלה יש? נגיד, אם היית היסטוריונית שמבינה על מה דיברתי?
בסדר, זה תכף נגיע לזה. תכף נגיע לזה, אבל אני אומרת, עכשיו, לא אכפת לי שאתה...
אורי, אני רואה שאתה שהתרגש פה, בזמן שהייתי בחול.
אף אחד לא יודע שהיית בחול, לא אכפת להם. אין לי בעיה עם טעויות שאתה עושה בשם המספר. זה אני לא מתקנת, ואני התרגלתי...
שם עברת?
לא שם עברת. איך אחותי סיפרה לנו שיש לה, שהיא מכירה מישהו שקוראים לה ורד שמה. ואז שכותבים את זה הפוך, זה שם עברת.
היא פה איתנו.
מי? שם עברת? היא פה?
היא פה, תיכנסי. היא העורכת שלנו היום. נקשיבי, מיכל, אנשים עכשיו שמעו קרוב ל-40 דקות של אם זה אין על היסטוריה של ימי הביניים.
כן, אז...
בואו נעשה את האירוע הזה.
בסדר, אז רק רציתי להגיד על ה... אין לי בעין שם המספר, אבל ביטויים חשוב לי להגיד, נכון.
כן, אין בעין, אוקיי.
עבד עליו הכלח.
עבד עליו הכלח, אוקיי.
עכשיו תראה, לגבי הדבר הזה, הפרויקט הקטן שעשיתם.
מאחורי הגב שלך.
מאחורי הגב שלי, ובלעדיי יש לציין. אני חושבת שהיעדרי מורגש.
מאוד, מאוד.
אבל באמת, זאת אומרת, זה באמת מאוד קשה להבנה. הסיפור הזה באמת לקח לי רגע להבין. ובמובן הזה אולי יש סיבה שאנשים הם היסטוריונים, והם מופקדים על הידע הזה, ואתה... לא היסטוריון ולא מופקד על הידע הזה.
זה נכון.
ומה שמצחיק בעניין הזה, זה שבמובן הזה, גם אתה חלק מזה. זאת אומרת, גם אתה עושה פייק ניוז, בדיוק כמו אנשים שמדברים.
כן, האמת שבפרק האחרון, מי שיקשיב עד הסוף, אנחנו ממש מדברים על זה. זאת אומרת, ממש הפרק 6, החלק האחרון שלו, אני ממש נוגע בדיוק בזה.
אבל עוד לא הוצאתם אותו, אז אנשים לא יודעים.
לא, אבל הוא יצא בקרוב.
כן, אבל אתה אומר מי שיקשיב, מי שיקשיב עד הסוף. אמרת הקשיב.
זה גם קשור לשם עברת?
לא, זה שוב, יש הבדל בין עבר לעתיד. זאת אומרת, אני לא יודעת, אולי על זה אנחנו לא מסכימים, ואפשר לדבר על זה.
אני בחול, אז אני קצת בג'טלג, אני לא יודע אם היום או מחר.
בכל מקרה, אז...
אני משתתף בפייק ניוז, באת להגיד, כן.
כן, אני חושבת שיש משהו מצחיק בזה שזו התופעה שאתה מדבר עליה, ועצם הפודקאסט שאתה עושה, הוא מייצר בדיוק עוד חוליה בשרשרת הזאת, של לדבר על משהו שאתה באמת לא מבין בו.
נכון.
ושכל ההצהרת כוונות זה שאתה לא ממש מבין
שני,
בו.
מצד שני, הייתי טוען שאודיו, בשונה נגיד מכתב, הוא בגלל שהוא פחות, זאת אומרת, דווקא נגיד שאני כותב לעיתון, אני מאוד מאוד מדייק, מרגיש שאודיו והשיחה המדוברת, יש לה הרבה מרחב, זאת אומרת, הרבה אנשים מדברים על דברים שהם לא מבינים,
כן,
וכן יש לי הרבה עניין בזה,
זה
ואני
משהו
מנסה
אחר.
לגרום לאנשים להתעניין בזה.
יש הבדל בין אני ואתה מנתחים את אירועי השעה, אף אחד לא חושד בנו שאנחנו עושים פייק ניוז, כי אנחנו בעצם נותנים את הפרספקטיבה שלנו על דברים שקורים.
כן.
פה אתה בא להסביר לאנשים
כן,
דברים
כן,
שקרו
נכון.
בהיסטוריה, כן? יש פה מסגור אחר.
אני חושבת שהגזמתי?
אני חושבת שיש איזושהי יומרה טיפה אחרת,
נכון.
בלבוא ולתת לאנשים בעצם שיעור היסטוריה מסוים,
נכון,
כן?
נכון, נכון.
ומשהו מאוד מאוד אבסורדי בזה שכל הנושא שלך הוא פייק ניוז, ואיך אנשים לאורך ההיסטוריה הפיצו שקרים במסווה של עובדות, כאשר...
זה... אני יכול להגיב?
אתה רשאי.
אני חושב שאת צודקת, אני חושב שהקייס נגד הוא בדיוק זה שיש גם מימד של סטורי טלינג ומימד של עניין. כאילו אני באמת לא מרגיש, נכון, יש, אלף כל יש משהו נורא יומרני בי ומה שאני מנסה לעשות בפוד השני, ללא ספק, אבל מצד שני גם, כאילו בא לי גם לחיות בעולם שבו אם אני פשנט ומתעניין במשהו, אני יכול למצוא דרך לחלוק את זה. אולי אני צריך למתן את הטון המסגבירי של זה, אבל כאילו כן בא לי להיות מסוגל לדבר על דברים שאני לא עד הסוף מבין בהם, בגלל שהם מעניינים אותי ומרגישים לי רלוונטיים להיום.
אני מבינה מה אתה אומר.
הבעיה שאני באמת הולך למקום קיצוני, כי בסוף הפרק האחרון נקרא יובל נוח הררי טועה, ואני ממש שאני החצוף שם.
הפרק הראשון גם נקרא יובל נוח הררי, כל הפרקים נקראים יובל נוח הררי?
רק פרק 0 והאחרון.
כן, תראה, במובן הזה יש גם בעיה עם היסטוריונים, אלה שאני לפחות פגשתי, מה הבעיה עם היסטוריונים? זה שהם לא יודעים לראות big picture. כן. כאילו, היסטוריונים בדרך כלל, כדי לחיות באקדמיה, אתה צריך לבחור איזה מיני נושא, שהוא רזולוציה סופר 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 כן. ספציפית בתוך נושא קטן, שהוא בתוך נושא לא קטן, שהוא בתוך נושא ענק, זאת אומרת, אתה יודע, הלבוש בימי הביניים, בקרב האנשים שזה, כאילו... ולכן זה באמת אנשים שהם נורא מבינים בצורה מטורפת, יש להם מומחיות ענקית, בפסיק.
כן, וזה גם פרדוקס של ידע, של העידן של היום, שבו באמת מומחיות אמיתית, יש בה משהו לא נגיש, בגלל שהיא כל כך ספסיפייד וספשיאלייזד, שזה כמו מכלל זאת שאם הדוקטורט שלך באמת טוב, רק בן אדם אחד יכול להבין אותו, אתה.
נכון, ומצד שני, מי שכן מבין דברים גדולים, אז אין לו יכולת להשיג מומחיות בדבר.
נכון.
וזה תמיד האמרה שלך על עיתונאים, נכון? כן. שעיתונאים צריכים לדעת...
15% יותר מהבן אדם הממוצע.
על נושא שהם כותבים כן, עליו. כן. שזה נכון, זה כן. מאוד כאילו מה שאנחנו עושים כשאנחנו מכינים את הפוד, אנחנו קוראים נכון. קצת על הנושא, משיגים עליו מידע ממש קצת יותר מהמאזינים שלנו, ואז מתווכים להם אותו.
ואופו הפוד שלנו, וגם מה שאני אנסה בפוד הזה לעשות, אני חושב שבסופו של דבר, יש עוד value להביא לעולם מעבר לידע. זאת אומרת, ידע במובן של עובדתיות היא לא התרומה היחידה של בן אדם יכולה להיות לשיח. זאת אומרת, יש גם ערך בפוד שלנו, נגיד, במסגור, נכון? אז גם פה, זאת אומרת, אני חושב שאני מנסה כאילו מין... זה לא שאני מחלק עצות רפואיות, כן?
אתה אני חושב שיש מספיק רעש היום ביפו, מחוץ לבית שלנו?
זה פסיכוטי, אני לא חושב שבחיים היה דבר כזה. יש פה בן אדם שגם עושה חרקות, גם מפעיל פעמון.
וגם צועק.
וגם צועק.
הוא בעצם נוסע באופנוע שלו תוך כדי שהוא מדנדן בפעמון, וצובח.
זה פועל מהמם. לא, אני חושב שבמובן הזה זה כאילו מין... את בחיים לא היית מתעניינת באירוע הזה, שאולי סיפרתי לך מלא דברים שגויים לגביו, לולא הייתי עכשיו עושה את הפוד הזה, לא?
נכון, זה גם, שוב, זה מצחיק, כי כאילו מין, אני חושבת שבאופן אינרנטי, היסטוריון לא יכול לדעת על מלחמת 30 השנים, כי היא נערכה 30 שנה, וזה גדול מדי בשביל היסטוריונים. זאת אומרת,
זה... לא, אבל יש הרבה מומחים לזה, זה לא...
לא, בסדר, אבל הם התמחו במשהו ספציפי, זאת אומרת, זו תקופה מאוד מאוד ארוכה.
כן, כן, כן ולא, לא יודע, זה כבר נגיד, כאילו, אני אומר, בטוח יש מישהו שהיה הייתי יכול למצוא שהוא מומחה למלחמת 30 השנה בישראל והיה יכול לעשות את זה בעברית. אני מאמר שיש לפחות אחד אם לא שתיים.
ו...
או אחת אם לא שניים.
ולא, ובחרת לא להביא אותם ולעשות את זה בעצמך.
נכון.
אהבתי את מה שאמרת לגבי זה שלוקח לאנשים זמן להבין איך להשתמש בטכנולוגיה, שדיברנו על זה, אני לא זוכרת אם דיברנו על זה בפוד או רק בינינו, אתה יודע, בשיחות המעטות שאנחנו עדיין מנהלים שהן לא מוקלטות, על זה שהעניין הזה של ה-GPT וה-AI, שכאילו מין אנשים באיזה סרט של תכף הולך להיות משהו נוראי, ואתה כאילו פתאום אומר, יש גם עניין של התמאה איטית בהיסטוריה, זאת אומרת, אנחנו, בגלל שאנחנו רואים את זה אחורה, אז נראה לנו שכזה מין דפוס, נאורות, וכאילו מין... לא, זאת אומרת, לקח לזה זמן, לאנשים לוקח זמן להתרגל למשהו, ולהבין איך בעצם משתמשים בו, ובמובן הזה יכול להיות שאולי הנבואות של אנשי, אתה יודע, אנשי נבואות הזעם של ה-AI צודקים, אולי מה שהם לא צודקים בו זה המשך, זאת אומרת, אולי כל הדברים האלה יקרו פשוט עוד 150 שנה.
נכון.
וזה כבר מעניין לחשוב על זה, וזה כבר קצת משנה בעיניי את כל הגישה לזה.
אני מאוד אהבתי שזה נקודה שהתחברת אליה, כי אני חושב שזה נגיד באמת משהו שהוא נוגע לפרספקטיבה, והוא לא קשור רק לאיזה מין דיוק עובדתי או לא, כי באמת זה נורא מעניין, זאת אומרת, זו תקופה שהיא בדיוק בין השתי תהליכים הכאילו טובים האלה, הדפוס והנאורות, ואתה מגלה שבין לבין באמת היה פאקינג שיט שואו כאילו משוגע, ובגלל זה זה באמת מעניין. ועוד דבר נורא מעניין שקורה בתקופה הזאת, זה בדיוק כמו שיש בתקופה היום, שיח מאוד משיחי כלפי דברים כאלה, כן? זאת אומרת, גם השיח המשיחי שלנו כלפי ה-ChatGPT, הוא בדיוק מזכיר את האנרגיה והכמיהה לאיזה אופק מהפכני, או אופק אפוקליפטי, שהיה גם אז.
ועוד דבר שקשור לזה שאמרת, זה שאנשים בעצם טוענים שינויים היסטוריים במשמעות. כלומר, מלבישים סולם ערכים על איזושהי התפתחות טכנולוגית. כלומר, הדפוס זה טוב, בדיעבד כמובן. כן. אנחנו חושבים היום שדפוס זה טוב, וה-GPT היום מתויג לנו כרע.
כן.
ובאמת אתם מראים, אתה מראה בעניין הזה איך בעצם הדפוס הוא לא היה בהכרח דבר טוב, הוא גם לא היה דבר רע, הוא פשוט היה שינוי שקרה, ואנשים השתמשו בו, גם הדבר הזה שכאילו מין, אתה יודע, האמת לא באה בלי שקר. כן. זאת אומרת שהדברים האלה הם כן כלים שלובים.
כן, כן, וכל הם התפיסו שטויות לפני שהתפיסו אמת.
כן, זאת אומרת שאולי תמיד צריך קודם להשתמש בכלי החדש כדי לייצר, אתה יודע, לא אמיתות, כדי שאחרי זה יהיה בכלל בסיס לאמיתות, שנוכל להבין איך הם נראות בכלל, כי הניגוד מעצב את הדבר המנוגד לו.
ולא היית אומרת את זה גם על הפוד? באמת אני אומר. כאילו בדיוק גם היכולת שלי להשתמש במדיה כמו אודיו, גם לקצת לעשות חוסר דיוק, אבל גם, כאילו זה בדיוק אותו דיאלקטיקה מבחינתי.
כן, זה קצת כמו העניין הזה עם האינטרנט, שכדי לקבל תשובה נכונה, אתה צריך לכתוב טעות.
בדיוק, בדיוק.
אז העניין הזה
של... חוק קנינגהם.
חוק, נכון. אז הדבר הזה שבעצם, זה לא אפילו שקשר ואמת תמיד כרוכים זה בזה, זה שאולי האמת תמיד צומחת מתוך השקר. גם? זאת אומרת, אולי תמיד... הסייד אפקט של הדבר הזה, ואתה תמיד צריך לצפות שהיא קודם תהיה, שקודם יהיה פייקים של אנשים שאומרים דברים שהם לא אמרו, כדי שאחרי זה נבין איך בעצם משתמשים בדבר הזה כדי גם לייצר אמת. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בכלל לא מבינים איך ה-GPT כאילו, אולי הוא לא מתויג, אני עכשיו חושבת על זה, אולי הוא לא מתויג כרע, הוא מתויג כשקרי במהותו.
כן.
זאת אומרת, ואולי יש לו גם את הצד האמיתי שלו, אנחנו פשוט עדיין לא הבנו איך בעצם הוא נראה כשהוא, אתה יודע, מחפש את האמת.
יש פילוסוף של המדע שאני די מאוד אוהב, שנקרא סטורט פיינברג, אני חושב, משהו כזה סופר יהודי, שהוא כל הדיבור שלו זה כאילו מין, לא צריך לעשות היסטוריה של המדע, צריך לעשות היסטוריה של הבורות. בכלל, הוא מדבר על בורות. כאילו, בורות זה היחידה המרכזית של ההיסטוריה.
כי זה מנוע.
בדיוק, והוא אומר שמדע, מדע לא מפרק בורות, הוא מרחיב בורות. הוא אומר, עכשיו אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים כלום לגבי DNA. עכשיו אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים כלום לגבי אקלים. כלומר, אתה מרחיב את התחומים שאתה אומר, פאק, אני צריך להבין משהו לגבי זה, כי כרגע אני לא מבין כלום לגבי זה. זו טענה נורא יפה.
כן.
הוא אומר, המדע השאיפה שלו היא להרחיב את הבורות, את תחום המאבק של הבורות.
זה גם הקלישה הזאת שככל שאתה לומד, אתה לומד כמה אתה לא
נכון?
יודע.
נכון.
ודבר אחרון שרציתי להגיד, הערה, שבעיניי הפרק הזה מתכנס למסקנה די מדכאת.
כן.
ולא נראה לי שמהטעמים הצפויים, לפחות מבחינתי. כי הייתה את הטענה הזאת שאמרת שקודם היה רצון לפתח שוק ולהרוויח כסף, וממנו נוצרה הדעת, כן? זאת אומרת, קודם היה אמרו, טוב, אנחנו צריכים כאילו מין, יש פה שוק של ספרים,
כן.
אז מישהו צריך לכתוב את הספרים, ויש משהו בזה שנוגד את ההשקפה שלנו של רוח ואומנות,
נכון.
שהם קודמים לכלכלה. זאת אומרת, אתה בעצם אומר, הכלכלה קדמה לרוח ולאומנות.
זה מה זה מרגש לי שאת אומרת את זה, כי באמת שמעתי את כל הפרקים עכשיו מחדש, והרגשתי שאני לא מספיק נותן את הווייב המרקסיסטי, שהוא מבחינתי בדיוק זה.
כן.
דווקא אפילו בדיעבד, אני אומר שהטענה הזאת היא יותר חלשה, כי כאילו, היא אפילו לא מספיק מדויקת, כי באמת כוחות שוק הרבה יותר גדולים מצריך שיהיה מי שיכתוב ספרים.
לא משנה, זה במיקרו קוסמוס של זה.
כן, זה ממש במיקרו, אבל ברוח, בביג פיקצ'ר, את צודקת ב-100%, לגמרי, הכלכלה היא לגמרי דרפה את זה.
ובאותו מובן, לטענתך...
צמאון למודלים כלכליים, גם.
בדיוק, ולטענתך גם הקולוניאליזם הגיע כי לא היה מודל כלכלי מספיק טוב, ושוב, זה משהו די... זאת אומרת, זה קצת נשמע שהקפיטליזם הוא בלתי נמנע, זאת אומרת, זה טענה מאוד אדם סמיתית, זאת אומרת, זה כאילו...
יפה, הבנתי. אז זה שאלה יפה, כי זה בעצם כן איזה פרדוקס שנוגע, או איזו נקודה שעולה מתוך התפיסה או השאלה המרקסיסטית, שזה אנחנו נוגעים בפרק 5 שנקרא בקטע מרקסיסטי, שבאמת זה נורא מעניין שאמרת את זה, אני לא שמתי לב שזה מה שעולה מזה, אבל הצד צודקת, וקצת התפיסה המרקסיסטית בעצם כן קצת מייצרת איזשהו נרטיב שבא ואומר שהקפיטליזם הוא איזשהו כאילו מין...
הוא הכרח.
הוא שלב הכרחי.
אם הכלכלה קודמת...
הוא פועל יוצא
שלנו. אם הכלכלה קודמת להכל, והיא קודמת גם לדברים שאנחנו אוהבים לספר לעצמנו, שהם התרבות ורוח האדם, והצורך היצירתי, אם הכל זה שוק, והכל מובל על ידי איזשהו זיהוי של יכולת לרווח והפסד, אז בעצם זה אומר שהקפיטליזם הוא לא מבנה שאפשר לצאת ממנו כל כך.
אז אני חושב שהטענה המרקסיסטית בטווח ארוך אומרת, הקפיטליזם צמא לעוד שווקים, הוא חייב לגדול, כי הוא לא באמת בר קיימה, ולכן נגמרות מסורות הצלב, מתחיל הקולוניאליזם, כן, זאת אומרת, צריך להתפשט החוץ על העולם, ועכשיו איזה 500-600 שנה ונשתלט על העולם, וזה מה שיהיה.
ואז נגמר גם קולוניאליזם, כי אנחנו, כי גם שם נגמר.
הנה, את...
המשאבים עוזלים.
ואת באמת שם, ובאמת אילון מאסק כבר מדבר על החלל, ואנחנו מדברים באמת על עננים, ועל העולם הדיגיטלי. במובן הזה, אני חושב שכן, יש משהו בקפיטליזם שמתרחב עד אינסוף, ויש משהו מעניין בדיוק דווקא, כן, בלקחת את הפרספקטיבות האלה הרחבות, כי כאילו מין, באמת בסוף נגמר העולם, לא? כאילו, באיזשהו מובן קצת דפוק, כאילו גם, זה הטענה שלך תמיד דווקא של אנשי איכות הסביבה, כאילו אנחנו ליטרלי אוכלים את העולם, לא?
כן, כן, זאת אומרת,
כאילו, נכון? הדברים
מוזלים, והזמן עוזל, והמשאבים עוזלים.
אני דרך אגב, הטענה שלי, בדיוק בגלל זה, אני חושב שאנחנו משתמשים במונחים כמו ענן, כי ענן עוזר לנו להדחיק את זה שאנחנו באמת אוכלים את העולם.
לגמרי,
כן.
לגמרי.
כאילו, כל הסייבר ספייס הזה הוא שיח
שעולם צפוף. נכון, כי אם נחשוב על חוות שרתים,
בדיוק.
אז נרצה להתאבד.
גם דבר שאני אגע בו בפרק הבא, אני חושב.
אתה חושב?
אני לא זוכר באיזה פרק זה, אנחנו מדברים על הענן גם בפרק, אולי בפרק המרקסיסטי, אני לא זוכר. טוב. אז את ממליצה לאנשים לשמוע את הפוד?
אני ממליצה, אני חושבת ש... תראה, אם הם שומעים אותי עכשיו, אני מניחה שהם כבר שמעו את זה, כי הם לא דילגו עד לכאן. כן. אז אין לי מה להמליץ או לא להמליץ כרגע. בתוך הפורמט הזה, אולי אני אמליץ מפה לאוזן, אולי אני אדבר עם חבריי, אני ארד למטה פה לפיצת קירות, ואני אגיד להם, חבר'ה, הפודקאסט שלא אומר. אני חושבת שזה מאוד מעניין, אני חושבת שאתם קצת נחפרתם שם בהקדמה, אבל...
אנחנו באים אסופים יותר.
כן, אבל כן, אני חושבת שזו תקופה מאוד מעניינת, שאני באופן אישי לא שמעתי עליה כלום, ההקבלות לעכשיו... הן כמובן מאירות עיניים ומחכימות ונותנות איזו פרספקטיבה על עכשיו שהיא באמת רחבה יותר, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים. אנחנו נורא עסוקים בלהסתכל על הדברים, אתה יודע, מהשוחות ולא ממעוף הציפור, ואני חושבת שזה נותן איזשהו רובד שעוזר להבין את הדברים ואיך שינויים קורים בעולם ואיך הם קרו בעבר.
לגמרי, ואני חושב שבזה אנחנו נסיים. אני אגיד למיכל תודה ששמעת פודקאסט.
נכון.
שזה דבר לא קטן, כי למיכל כידוע יש יותר פודקאסטים ממה שהיא שומעת.
נכון,
אחד.
זה בקשה גדולה ממני לשמוע פודקאסט, זה לא משהו שאני
אחד,
עושה.
אחד, והיא שומעת אפס. אז זה ממש מאמץ גדול, ואני מעריכים את זה. אני גם, לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני חזרתי מחול, ואני גם שמח ככה להיות שוב עם מיכל היא במציאות.
כן, אז ברקע לי לפרנקו.
קר לי בלב.
ביי.
ביי. קר לי בלב. קבל מכתב מאימא, אבל אין בו מזומן, מזומן, לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות, בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת, אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים, זה לא נעים בשירותים. וקר, או קר, קר לי בלב. זה לא יקרה.